על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. שוב אנחנו בתוכנית של שעתיים, ואני רוצה לפתוח בנקודה מאוד מאוד חשובה, הייתי אומר גם די כואבת. שולח לי ידיד יקר, אתם מכירים אותו, קוראים לו רב ידידיה מאיר, מין SOS, מין קריאת אזעקה. הוא אומר לי, תשמע, שולח לי שני סרטונים של בחור שחרדי שהתגייס עכשיו לצבא. הוא מרועיין לאחת מרשתות הטלוויזיה. הוא מדבר שם דברים שצריך לתת עליהם את הדעת. והאווירה שנוצרת, האווירה של כל הכבוד לחרדים, הנה הם מתגייסים לתרום, הנה בנות חרדיות באות כדי לארוז כל מיני חבילות, וזה הכל בסדר. אבל האווירה ברחוב, הנה סוף סוף החרדים תורמים. לא זכינו שתאמר יציאת מצרים בלילות. זה לא שיש לי רצון לדבר נגד כל הפעילויות הללו של התרומות, זה בסדר גמור. זקה, הצולה, הכל בסדר. עושים עבודת קודש. אני מדבר על מה שלא זכינו להתקן את הפרופורציות אצל האחרים ולפעמים גם אצלנו. לא זכינו שאנשים יבינו את תרומתם של לומדי התורה. לא זכינו שאנשים יבינו את תרומתן של הבנות שמתחנכות לצניעות ולקדושה, לעם ישראל בכלל, ולהצלחת המלחמה בפרט. לא שמענו מספיק שנכון, אלה שלא לומדים ובאים ומתנדבים, זה מאוד מאוד חיובי וחשוב, אבל התרומה העיקרית של בני התורה, המרכזית בעולם היהודי, חשובה מאין כמוה, זה לימוד התורה שלהם. אני רוצה להבין, שנבין דבר אחד. בזמנו היה אירוע של אדם די מוכר שנפצע בתאונת דרכים ושכב חסר ישע, והתעורר דיון על תרומת איבריו ובעודו חי. ואז התפתח דיון בכלל על קביעת רגע המוות ותרומת איברים, וביקשו ממני לעלות לאחת התוכניות. אמרתי להם, רבותיי, תקשיבו טוב. אתם מעוררים נושאים כאלה כשהנושאים בוערים מבחינה רגשית. מצלמים את החולים שחייבים לקבל את העזרה הזאת, ומעוררים רגש. אבל אסור לנו להחליט החלטות של פיקוח נפש מתוך רגש. צריך להחליט אותם בשעה שאין נושא בוער מוטל לפנינו, כדי שההחלטות יתקבלנה בשכל נטו. בדיוק כמו שהצבא הכין את עצמו, אמור היה להכין את עצמו, במידה מסוימת גם הכין את עצמו, ודאי שהכין את עצמו, אולי לא 100% מספיק, אבל הכין את עצמו, בדיוק לתרחישים האלה שעכשיו, אנחנו הכנו את העולם החרדי, בצורתו הזאת, בצניעות, בקדושה, ובעיקר בלימוד תורה, בדיוק לתרחישים האלה. אם צריך את עולם התורה כל הזמן, אם צריך שבנינו ישבו וילמדו תורה כל הזמן, צריך שבעתיים אותם בשעה זו. ואנחנו אומרים לכל אלה בעלי הרצון הטוב, תבינו, זה בסדר גמור שאתם מתפעלים מרוח ההתנדבות. זה ממש לא מובן למה אתם מופתעים. הרי הציבור החרדי הוא הלוז של עם ישראל, ודאגת כל עם ישראל על כתפיו. כבר דיברתי על מה שאני ראיתי אצל המשגיח לישיבת חמון, הרב פלאי, בזמן שמטוס היה באנטבה, באיזו השתתפות שהייתה בצערם של משפחות שהוא בכלל לא הכיר, כמובן. לנו זה מובן מאליו, אבל אחרים פתאום מופתעים. ולכן אני רוצה לרענן קצת את הנושא של גיוס בני ישיבות. למה בני ישיבות יושבים ולומדים, ואותו אחד שהתראיין שם בתקשורת, במדים, עם זקן, שאלו אותו למה הוא הלך, ככה בחיוך גדול אמר, האחיכם ילכו למלחמה ואתם תשבו כאן. אז אם הוא התכוון לאלה שלא לומדים, זה דבר אחד. אבל משמע מדבריו שהוא נתן להבין שזה פסוק שלכאורה כולם צריכים לאמץ אותו. ומה שהוא שכח להגיד, זה שאת הפסוק הזה אמר משה רבינו לבני גד ובני ראובן שהלכו להילחם במלחמת מצווה וחובה על כיבוש ארץ ישראל בזמן יהושע, שזאת הייתה מלחמה בדרגה הגבוהה ביותר לפי כל קריטריון וקנה מידה. והם לא אמרו לו טול קורה מבין עיניך, הרי אתה משבט לוי, ושבט לוי כמו שכולנו יודעים לא לוחמים, לא נוחלים, לא לוחמים, גם לא במלחמת מצווה, גם לא במלחמת חובה. כלומר, זה היה ברור ומובן מאליו ששבט לוי לא אמורים להילחם. אז ממילא זה לא נוגע אחיכם ילכו למלחמה. זה נאמר לרועי צון, זה לא נאמר לבני ישיבות. בני גד ובני ראובן היה להם מקנה רב, ולכן הם לא רצו לקבל נחלה בארץ ישראל, אלא באב הירדן המזרחית. ולהם הוא אמר אחיכם. אף פעם לא אמרנו שרועי צון צריכים להיות פטורים להילחם במלחמה. אבל בני ישיבות לא פתורים, הם חייבים לשבת וללמוד תורה. וצריך להבין שהרעיון הזה של גיוס בני ישיבות בנוי על חמישה עקרונות. מי שמקבל את חמשת העקרונות, אין שום סיבה שיתווכח עם הפועל יוצא שלהם. ומי שמתווכח עם המציאות הזאת, סימן שלא קיבל את אחד מחמשת העקרונות כאמת מוחלטת. וחמשת העקרונות הם א', שיש אלוקים, ב', שיש חומר ויש רוח בעולם, ג', שיש יחסי גומלין בין החומר והרוח בעולם. ד' שהתורה, האדם מפעיל את מערכת יחסי הגומלין הזאת. ה' שהתורה זה ספר הוראות ההפעלה. איך אמור האדם להפעיל את מערכת יחסי הגומלין הזאת? להסביר במילים קצרות את חמשת העקרונות. כשאנחנו יש אלוקים, אנחנו מתכוונים שאלוקים הוא הכוח הפועל בעולם. הכוח היחיד שבאמת פועל בעולם. מי שמקבל את זה יכול לעבור לשלב הבא. מי שלא מקבל את זה, צריך להוכיח לו את זה. וזה אפשרי. בתנאי שאוזניו תהיינה קרויות לשמוע, וליבו יהיה פתוח להבין. העיקרון השני זה שיש חומר ויש רוח בעולם. כאן צריך לחדד יותר, כי אנשים חושבים שרוח זה דבר כזה אבסטרקטי, שמדברים עליו, אבל זה לא המציאות הריאלית. אז זהו שלא. המציאות הרוחנית היא מציאות ריאלית, לפחות כמו המציאות הגשמית, ועוד הרבה יותר. אתה מקבל את זה, נוכל לעבור לעיקרון השלישי. אתה לא מקבל, צריך להוכיח לך את זה. וזה אפשרי. העיקרון השלישי זה שהאדם מפעיל, שיש יחסי גומלין בין החומר והרוח בעולם. כמו שכוח הרצון שלי, שבא מן הנפש והרוח והנשמה, מפעיל את המערכת הגשמית על ידי דיבור ומעשה. כך המציאות הרוחנית בעולם משפיעה על המציאות הגשמית, והמציאות הגשמית על המציאות הרוחנית, יחסי גומלין. מי שמקבל את זה, אפשר לעבור הלאה. אם לא, צריך להוכיח את זה. וזה אפשרי. האדם הוא זה שמפעיל את מערכת יחסי הגומלין בין חומר ורוח בעולם. הוא לא רק מפעיל את יחסי הגומלין אצלו. הני חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרם דוד, לא אמרם, אלא כנגד הנשמה וכנגד הקדוש ברוך הוא. כמו שהנשמה ממלאת את כל הגוף, כך המציאות הרוחנית ממלאת את כל העולם וכן הלאה. כיוון שאנחנו יודעים שמערכת החומר והרוח יש ביניהם יחסי גומלין והאדם מפעיל אותם, צריך לדעת איך. והתורה שניתנה בסיני, וגם את זה אנחנו יודעים, זו שבכתב וזו שבעל פה, היא ספר הוראות ההפעלה. עכשיו כשיש מלחמה צריך לדעת איך מנהלים מלחמה על פי התורה. הגמרא במסכת נדרים דף למד ב' אומרת, מפני מה ירדו בני ישראל למצרים והשתעבדו בארבע מאות שנה? יש שם שלוש סיבות, ואחד מהם אמר רבי אבאו, פני שאברהם אבינו עשה אנגריה בתלמידי חכמים. 318 חיילים היו לו, ומתוכם הוא לקח גם תלמידי חכמים, ואומר המהר"ל בגבורות השם דף נ"ה, שהיה צריך אברהם להאמין ולא לקחת את מי שלא צריך לקחת. והגמרא במסכת מגילה דף וו, דף ג' סליחה, והגמרא במסכת עירובין סמך ג' עמוד ב', מביא עוד את מה שהגמרא אומרת, שבא המלאך והתגלה ליהושע ואמר לו, אמש ביטלתם תמיד של בן הארבעים ועכשיו ביטלתם תורה. שואל אותו יהושע, על מה באת? הוא אומר, אתה באתי על זה שביטלתם תורה. מיד וילן בעמק, שלן יהושע בעומקה של הלכה. הוא אומר, עשה במסלבות כאן, למה לא כתוב שמיד התחילו ללמוד? פירוש דבר שלמדו, אבל לא למדו לעומקה של הלכה כמו שצריך, כמו שנראה מיד. הרב קוק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, באיגרת תף תף יוד מאיגרות הראייה, על המלחמה הזאת של אברהם אבינו עם המלאכים, הוא אומר שזאת הייתה מלחמת מצווה גדולה מאוד, וכך הוא כותב, יותר מזאת ראינו את גדולת גודל האיסור, לעשות הנגריה בתלמידי חכמים אפילו במצווה, מלחמת מצווה גדולה מאוד. שעל המלחמה הזאת הקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה אותו. ועליה נאמר ייתן כאפר קשתו, חרבו, כקש נידף קשתו. הוא מסיים את האיגרת ואומר על כן בני הישיבות שתורתם ומנותם מסיים לחיל, למאמץ המלחמתי לא פחות ואף יותר מכל החיל הלוחם. אז שנדע את זה. וזאת דעתם של כל גדולי העולם שהיו בארץ ישראל, מהחזון איש ובריסקירוב, וכל הרבנויות הראשיות מאז ועד היום. את כל זה חינכנו את בני הישיבות במשך כל השנים. בשביל מה? שכשיגיע מצב כזה, במיוחד שיבינו שזאת העמדה שלהם בדיוק, כמו אנשי המחשבים שיושבים במקומות מוגנים ומפעילים את כל המערכות, אנשי הבקרה ואנשי הניווט שמנווטים את כל אותם כלים ללא טייסים ועוד ועוד ועוד, וכולם מבינים שכך בצורה כזאת מפעילים את המערכת, כך גם בני הישיבות שתורתם אומנותם מפעילים את המערכת מהיכלי התורה, לא מגיע להם שום דבר מיוחד על זה, הם עושים את חובתם, אבל ודאי וודאי שהם צריכים להכיר, הם צריכים שתהיה להם גאוות יחידה, ולא זכינו שהעולם הרחב יבין גם כן. אבל מי שבכל זאת לא לומד מתוך הציבור החרדי, והולך לכל מיני מקומות לתרום בצורה אחרת, הייתי מצפה ממנו שיהיה נציג של הרעיון הזה. ושיביא את הרעיון הזה לכל מקום ומקום. כי לא זכינו שהעולם יבין את זה. פתאום מתפעלים, הנה הציבור החרדי רוצה להיות חלק מהעם, רבותיי, אנחנו העם. אנחנו הרוב. כי עם ישראל לא בנוי רק על הדור הזה. עם ישראל בנוי ממעמד הר סיני ועד היום. והנושא הזה של כל מיני תנאים, המוני יהודים לא שומרים תורה ומצוות, הוא חדש. אז באמת אנחנו מתפללים, מייחלים להצלחת ולהגנת כל אלה שעומדים במקומות מסוכנים ונלחמים, בוודאי ובוודאי. אנחנו מתפללים, כל עם ישראל מתפלל. אבל אני מדבר על האנשים שלנו. אל נהיה חגבים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אנחנו צריכים באמת להכיר בחשיבותה של העשייה הגדולה הזאת, ואני רוצה להקריא לסיום הקטע הזה, קטע מרמחל בדרך השם חלק ד' פרק ב', הנושא של הפרק זה בתלמוד תורה. הקראה קצת ארוכה, אבל שווה תשומת לב בהמשך לדברים שדיברנו. בכלל ההשפעות הנשפעות ממנו יתברך לצורך בריאותיו, יש השפעה אחת עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה, שבכל מה שאפשר שימצא בנמצאים, עניינה של אותה השפעה העליונה מכל ההשפעות הוא היותר יקר ומעולה שבכל מה שאפשר שימצא בנמצאים. והיינו שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות מעין המציאות האמיתי שלא יתברך. זאת ההשפעה שעלה עומדים לדבר. ויקר ומעולה ההשפעה הזאת מעין אמיתת מעלתו יתברך. והוא מה שמחלק האדון יתברך שמו מכבודו ויקרו אל בועב. מדובר פה על השפעה עליונה מכל ההשפעות, שעניינה הוא היותר יקר ומעולה שבכל מה שאפשר שימצא בנמצאים, שהוא תכלית מה שאפשר שימצא בנמצאות, והוא מעין המציאות האמיתי שלא יתברך, ויקר ומעולה מעין אמיתת מעלתו יתברך. והוא מה שמחלק האדון יתברך מכבודו ויקרו אל ברואב. ואומנם, כאשר הבורא יתברך את השפעתו זו בעניין נברא ממנו יתברך לתכלית זה, והוא התורה. ועניין זה משתלם בשתי בחינות, בהיגיון, כלומר להגות בתורה, ללמוד אותה, ובהשכלה, כלומר להבין אותה. וזה מה שביארנו שם. כי הנה חיבר האדון ברוך הוא כלל מילות ומאמרים, שהם כלל חמישה חומשי תורה ואחריהם במדרגה נביאים וכתובים, וקשר בהם ההשפעה הזאת, באופן שכשידוברו הדיבורים ההם, תימשך ההשפעה הזאת למדבר אותם. ובתנאי שיהיה ההיגיון הזה בגבולים שהוגבלו לו, כמו שכתוב לפנים, וכן בהשכלת מה שנכלל בדיבורים האלה, לפי דרכיהם האמיתיים, משנה, גמרא, תורה שבעל פה, ואז תימשך ההשפעה הזאת למשכיל אותם. ואומנם מדרגות מדרגות יש בהשפעה הזאת, ככל שאר ההשפעות והעניינים שבמציאות. ונתחלקו המדרגות האלה בחלקי ההיגיון וההשכלה, כפי מה שראתה החוכמה העליונה יותו נאות. שבחלק אחד מההיגיון תימשך מדרגה אחת מן ההשפעה. ובחלק אחר, מדרגה אחרת. יש דרגות. וכן בהשכלה. ככל שהוא מבין יותר, הוא מושך יותר את אותו שפע. אך אין לך חלק מתלמוד התורה שלא תימשך בו מדרגה אחת ממדרגות ההשפעה הרמה הזאת, אם ישמרו בו התנאים המצטרכים. והנה זה פשוט שכל מה שתתעלה ההשכלה, כל שהרמה של ההבנה תהיה גדולה יותר, גבוהה יותר, תגדל יותר מדרגת ההשפעה שתימשך על ידה. לא ישווה מי שישכיל לשון המקראות לבד עם מי שישכיל כוונתם. ולא מי שישכיל הכוונה השטחית שבהם עם מי שיעמיק בה יותר. ולא מי שיעמיק בה קצת עם מי שיעמיק בה הרבה. אמנם היה מחסדו יתברך שכל חלק מן ההשכלה תימשך מדרגה מן ההשפעה. עד שכל מי שישכיל בה ירוויח ההשפעה הגדולה הזאת, מה שנקשר בהשכלה היא. ואומנם, זולת זאת ההדרגה הנמצאת לגמול השתדלות בין האדם בשיעור אמיתי, עוד נמצא בה הדרגה וחילוק לפי מה שצריך לתקן בכלל הבריאה. כלומר, ככל שהוא ילמד יותר לעומק, ברמה יותר גבוהה, כך הוא ימשוך את ההשפעה הזאת לכלל הבריאה. תלמדו את זה. דרך השם. אני אגיד עוד פעם את המקור. דרך השם, חלק ד' פרק ב' בתלמוד תורה. כך שאנחנו אמורים לדעת את אשר לפנינו, ולהבין יותר, ולהשכיל יותר, ואז מושכים את ההשפעה גם על עצמנו וגם על כלל הבריאה, ובשם השם נעשה ונצליח. מספר הטלפון שלנו לשאלות, שנתחיל מיד אחרי ההפסקה, 03-593-93.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
חזרנו, ולפני שנתחיל את השאלות, עם השאלה הראשונה, אני רוצה להקריא תפילה, שהתחברה על ידי הרבי מפיאסצנה, רבי קלמן קלון ממוס שפירה, בתוככי גטו ורשה. התפילה חוברה כשהוא ישב יחד עם הרב שמשון שטוקהמר מרבני ורשה, ועם החסיד רב אלכסנדר זושה פרידמן ממנהיגי אגודת ישראל, כשהם ישבו בעבודת כפייה בבית החרושת שולץ, סנדלריה של שולץ, שם ישבו כל גדולי הרבנים בוורשה. וזה נוסח התפילה. ריבונו של עולם, האזינה לכל בחיינו ולענקת ליבנו. רת צערנו ועוניינו והושיענו ממצוקתנו הגדולה. והיא, קרובי נפשנו, נשים וילדים, אבות ואימהות, אחים ואחיות ושאר אחינו בני ישראל, נעקרו מתוכנו, הם לוקחו בשבי ועקבותיהם לא נודעו. היינה אתה אל שדי מגינם של כל השבועים. שמור עליהם מכל צרה וצוקה. תן להם כוח לעמוד בעינויים מידי מעניהם, מחרפיהם ומגדפיהם. המצא להם חיות למען יזכו לשוב על משפחותיהם. והילדים והתינוקות והרקים, אלה שנגזלו מחיק אביהם ואימם, עשינה שיתגלו ויזכו שוב לחשוב אל אבותיהם, כי במי צאתנו מארץ מצרים. כן רחום וחנון. עשה חסד ורחמים לכל הקוראים אליך בלב שלם. חוס נא על שארית הפלטה של עמך ישראל. אמור לצרותינו די. הגן על קומץ שארית הפלטה, כשם שהושעת את אברהם אבינו מידי נמרוד, ואת יעקב אבינו מידי עשיו ולבן, ואת משה רבינו מידי פרעה, ודוד המלך מידי גוליית הפלישתי, ואת חנניה מישאל ועזריה מידי נבוכדנצר, וכשם שהצלת דניאל מגובה האריות, וכשם שהצלת את מרדכי ואסתר מיד המן הרשע. כן תושיע ותחלץ את עמך ישראל מידי שונאיו, ותשלח לנו גואל צדק, שיגלנו מן הגלות המרה, במהרה בימינו. אמן. ערב טוב.
ערב טוב הרב.
כן, בבקשה.
יישר כוח על כל ההקדמה, ובכלל כל השיעורים.
תודה רבה.
רק עוד הערה, גם למאזינים, וגם אנחנו מאוד נהנים מהספר שהרב כתב, גלות ישמעאל, כל כך אקטואלי להיום, וכל איש חכם הירא בעיניו, לחשוב על התקופה הזאת, חייב לקרוא את הספר הזה, זה דעתי הקטנה.
תודה רבה, אני קראתי אותו, תודה.
לא התכוונתי לשאול את השאלה הזאת, אבל אם הרב אמר את כל המקדמה שהייתה על גיוס בני הישיבות, אז אולי, אני לא אני, מי אני הקטן שיגיד את זה, אבל אולי שגם ההנהגה החרדית וביד הרב אולי להביא את זה, שהם יגידו את דבריהם אולי. אני רק מעלה נושא, לא ממליץ.
מי זה ההנהגה החרדית?
גדולי הדור.
גדולי הדור אומרים את זה כל הזמן.
כן, אבל באחד בתקופה הזאת...
אני בסך הכל שופר שלהם. הם אומרים את זה כל הזמן? דווקא השבוע הרב דוב לנדו כתב דברים כדורבנות בעניין הזה. הם אומרים את זה כל הזמן. הם אומרים את זה בעצם הווייתם. הם אומרים את זה בעצם עובדה שיהודים בגיל 90 ומעלה יושבים ולומדים ומתפללים יומם ולילה. כל הזמן. בימים האלה כבכל ימות השנה. בשביל כלל ישראל. אבל הם אומרים את זה בפרק ולילה.
השאלה שלי, הרב יישר כוח, השאלה שלי, איך הרב מסתכל על זה? אני לא יודע אם זה נכון להעלות השאלה, אבל איך, האם זה נכון שפרסמו שאחת מהשבויות חזרה הבית, או שזה לא נכון? כי מצד שני זה מצער את כל החטופים האחרים, את המשפחות
לא,
שלהם.
אני לא יודע לענות על שאלה כזאת. זו שאלה מאוד מאוד תיאורטית, כי מבחינה מעשית לא שייך היה שלא יספרו את זה, כי זה ממילא היה נודע. ואני חושב שעם כל זה, אני לא חושב שזה אמור לצער יותר את האחרים. אני חושב שבאמת יכול להיות שיש איזושהי קנאה מובנת, אבל יש גם תקווה. כי כמו ששחררו אחת, אז יש סיכוי שישחררו נוספות ונוספים. אז לכן אני לא רואה שהשאלה הזאת היא שאלה מעשית, כי לא היה שום דרך להסתיר את זה. ואני חושב שזה נכון היה לפרסם את זה, קצת לעודד את העם, קצת לעודד את משפחות החטופים, שרואים שבאמת חוזרים. הרי אף אחד לא מעלה בדעתו שהייתה איזושהי אפליה, שמישהו בצבא העדיף דווקא פלונית או פלוני ולא אחרים, אלא כך התגלגל הדבר. ואני בטוח שמשפחות החטופים שמחים בשמחת המשפחה, ומתפללים להשתתף בשמחה הזאת על ידי שמחת עצמם גם כן.
טוב, תודה רבה,
רב, יישר
כוח.
כל טוב. ערב טוב.
הלו.
שלום, שלום.
כן, שלום הרב, ערב טוב. קודם כל אני מתענה כל שבוע מחדש על התוכנית, ממש מאוד מאוד נעים לשמוע. תודה רבה.
תודה רבה.
אמן. דבר שני, רציתי לשאול, יש לכאורה סתירה בתפילת 18, מצד אחד אנחנו מתפעלים השיר השופטנו, ותמלוך עלינו אתה השם לבדך. מצד שני, אנחנו מתפעלים על החזרת מלכות בית דוד. שאלה איך זה עולה בקנה אחד.
לא הבנתי למה זה סתירה.
כי אם אנחנו אומרים שתמלוך עלינו אתה השם לבדך, אז זאת אומרת שהמלוכה היא רק אצלו, אז איך אפשר להתפעל גם על מלוכה של בית דוד?
בוא, אני אבדוק את זה. כשאתה מסתכל על הגמרא במסכת ברכות שמתארת את תהליך קבלת ההחלטות אצל דוד המלך, במשטרו של דוד המלך, אתה פתאום שם לב שדוד המלך, שמלך בישראל אין לו שום תפקיד. כי מה כתוב שם? באו לדוד המלך ואמרו לו צורכי עמך מרובים ודעתם קצרה. אמר להם צאו והתפרנסו זה מזה, אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי ואין הבור מתמלא מחולייתו, לא מספיק. אמר להם צאו ופשטו בגדוד, צאו למלחמה. מלך אומר, מה היינו מצפים? שמיד הולכים לראש אגם, מתכננים תוכנית אופרטיבית ויוצאים למלחמה. המלך אמר, מתברר שברגע שדוד המלך אמר, רק מתחיל תהליך קבלת החלטות, ארוך ומסורבל. הולכים לסנדרין, סנדרין יש 71 חברים. מתחילים מהצד, כדי שכל אחד, זאת אומרת, מהחבר הכי חדש בסנדרין, הכי צעיר, כדי שכל אחד יביע את דעתו ולא יהיה מושפע מגדולים ממנו. כל אחד צריך לקבל את הסיבות. כל אחד צריך לקבל את כלל השיקולים. זה לוקח זמן. ואחרי שזה עומד להצבעה, צריך שרוב של 36 חכמים לפחות יסכים לאשר את הפקודה של המלך. יש קרוב ל-50% סיכוי שזה לא יקרה. כשזה אושר על ידי הסנדרין, עדיין זה לא מספיק, צריך ללכת לכהן גדול, לקבל אישור של האורים ותומים, הקדוש ברוך הוא מאשר דרך הכהן הגדול והאורים ותומים. רק אז הולכים לאחיתופל, היועץ, כדי שייעץ על דרכים אופרטיביות. אז מה תפקידו של מלך בישראל? התשובה היא שמלך בישראל הוא צינור, הוא מתורגמן. דרכו עוברת ההנהגה האלוקית לבני אדם, הוא מתרגם את הנהגת האלוקים לבני אדם, והמלך הראשון בישראל היה ממילא משה רבינו, והיא בישורון מלך. ומכיוון שהוא צריך להיות מתורגמן, הוא צריך להיות נאמן למקור. לא להכניס מעצמו שום דבר. ולכן הוא צריך להיות ענב, משה רבינו ענב מכל האדם. דוד המלך ואני תולעת ולא איש, שאול המלך נחבא על הכלים. הוא צריך להיות ענב. כדי לא להכניס מעצמו. כי מתורגמן צריך להיות נאמן למקור. ברגע שמתורגמן מוסיף מעצמו, אז הוא לא מתורגמן. וגם בקבלה, כשמדברים על מלכות, אומרים מלכות לית למיגר ממידי. ממילא מלכות בית דוד והיא מלכותו של הקדוש ברוך הוא, הדרך שבה הקדוש הוא משלשל את מלכותו למטה היא דרך מלכות בית דוד. ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
שלום, שלום.
שלום, אני בשידור?
כן, כן, בהחלט.
כבוד הרב, כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב. והשם מרפאתים. יש הרבה רחוקים מתורה ומצוות, ודברים קטנים. אז אולי צריך לקרב אותם, לא יודעים המסכנים, והמח, כולם צדיקים. אני רוצה לדבר על הקיבוצים שם מסביב, שהיו כמה קיבוצים דתיים.
בוא נעצור. אנחנו לא תוכנית של שיחות עם מאזינים.
לא, חס וחלילה, כולם והמח, כולם צדיקים. אני רוצה לטובת עם ישראל להגיד משהו.
מה השאלה?
השאלה, אני אומר, לקרב אולי ולהסביר להם מה זה שמירת שבת, שבת זה חיים, שבת זה ברכה, שבת
זה שבת בפרסה. אני מבין, אני בהחלט מסכים איתך, אבל אני בהחלט מסכים איתך, אבל אני רוצה לסייג את זה.
כן.
90% מהסיכויים שאם הדברים יעשו בצורה מסורבלת, לא על ידי האנשים המתאימים, אז יהיו המון כוונות טובות, והמון תוצאות גרועות.
הרב, אני מוכן להתנדב אישית, ללכת גם לעזור שם, אני בגיל 80, מוכן ללכת לעזור בכל עבודה שירצו, ושאני אסביר למשפחה, תראה, כבוד הרב, האישה הזאת שהבת שלה חזרה, היא שמרה שבת, להתפלל לקדוש ברוך הוא, איך שאני שומר שבת,
שמור
על הבת שלי. כמה שבת חשוב לנו, לעם ישראל.
יסלח לי כבודו, אני... אני הבנתי. אני הבנתי מה שכבודו אומר, ואני חוזר במה שאמרתי. צריך לעשות הכל כדי שכל יהודי יגיע אל הבאר. אבל צריך לעשות את זה בצורה המתאימה. צריך הרבה תפילות שלכל יהודי יגיע האדם עם הסגנון שהוא מסוגל באמת לשמוע. כי ברגע שאומרים לבני אדם דברים שלנו נראים מאוד מאוד נכונים ומשכנעים, וזה לא השפה שהוא מבין, אז זה יכול גם להרחיק. ולכן אני מציע, אם כבודו באמת עם לב טהור רוצה להשפיע, שיפנה לאחד הארגונים שעוסקים בזה, אם זה להידברות או לערכים, או ללב לאחים, ויציע את עצמו. והם כבר הפעילים שלהם ידעו להצמיד לכל אדם, על פי הסגנון שלו, את האנשים המתאימים לו. ואז גם התרומה תהיה תרומה מאוד גדולה, וגם התוצאה והאפקטיביות שלה תהיה מקסימלית. אבל מה שאני מתכוון לומר שוב, רצון טוב לבד לא מספיק. צריך גם כן התאמה. אני מבין שבמקרה שלנו יש גם יכולת חוץ מרצון טוב, אבל ודאי וודאי שצריך גם התאמה. ובעזרת השם, אנחנו באמת היום בהרגשה שצריך למצוא דרך ואפיקים ללב העם ברבדיו השונים, בסגנונות שונים, כי יש הרגשה שאנשים באמת משהו יתערער אצלם בתמונת עולמם, ואנחנו תפקידנו לבנות פלטפורמה ולבנות פיגומים כדי שלא יתמוטטו לגמרי ובאמת יופנו בצורה המתאימה למקומות המתאימים להם. ובעזרת השם ימצאו האנשים המתאימים. אחרי מלחמת יום הכיפורים, כשהיה מצב דומה והייתה התעוררות גדולה, אז הקדוש ברוך הוא שלח לעם ישראל כמה אנשים שהתברר שהיו מתאימים, והתחילה תנועת התשובה הגדולה הזאת. היום יש מאות אלפים שהם צאצאי אותם פעולות של בודדים שהתחילו אז. תודה רבה. ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום שלום.
רציתי לשאול, מתחילת המלחמה אני שמעתי הרבה רבנים דרשנים, רבנים חשובים, שאומרים שיש להימנע משמיעת חדשות וקריאת עיתונים, במיוחד לבני תורה, אברכים, כי זה משפיע בצורה שלילית על ההשקפה ועל המבט של אמונה. מה דעת הרב?
אני לא חושב ש... אני חושב שאם זה נכון, אז יש בעיה גם אם לא שומעים. אם זה נכון שאם אדם שומע פעמיים שלוש ביום חדשות, ובמיוחד אם הוא ישמע חדשות בכלים ראויים, ואומר, או אצלנו, או בעיתונות חרדית, אם השמיעת חדשות תערער לו את ההשקפה, אז גם בלי שמיעת חדשות צריך לבנות לו אותה מחדש. אנחנו צריכים לבנות אמונה בלי קשר לשום דבר. ואין שום סיבה בעולם. אני רוצה שתבינו דבר אחד. אמא שלי עברה בגיל 17 שבעת מדורי גיהנום אצל הגרמנים. היא לא הקימה בית חרדי? היא לא למדה בבית יעקב. גם לפני כן לא, כי לא היה שם. היא לא הקימה בית חרדי? אז מה? לא נחנך את הילדים שלנו שיוכלו להיות... מה פירוש הדבר שזה יכול לפגוע? כמה חדשות צריך לשמוע? צריך לשמוע חדשות כדי להיות בעניינים, כדי להבין את מצב כלל ישראל, כדי לדעת להשתתף בצער הציבור ולהתפלל להצלתו ולרפואת הפצועים ולהצלת השבויים.
זאת אומרת,
הרב
מסכים מינימום.
אני לא מסכים בגלל שזה קשור לאמונה. כי אם זה קשור לאמונה, אז צריך לבנות, אז יש בעיה גם בלי זה. אני מסכים כי זה חבל על הזמן. כי לא צריך, זה לא עוזר כלום לשום דבר. אומרים אותו דבר פעם אחר פעם, וזה, אתה לא מתעדכן בכלום. כי אתה כבר יודע מה שאמרו לפני שעה, אתה כבר יודע. הרי אין שום ספק שבחור שנמצא בישיבה, ובסדר של 4 שעות לא יצא כל שעה לשמוע חדשות. זה אבסורד. אבל לא בגלל שיש לו בעיה עם אמונה. בסדר?
תודה. אפשר עוד שאלה?
ערב טוב.
שלום.
שלום שלום.
אני שואל, האם מותר להרוג ערבים, גויים, ככה? גם סתם ככה, לא בשעת מלחמה, לא גם כשמאיימים, וגם כשמאיימים, וגם שאלה שלי על חפים עם פשע, כן, אומרים, יש את החוק הזה, הקש בגג, שאלה אם הם שואלים מה דעת תורה, האם צריך לא, לראות שלא יהיה חפים עם פשע?
קודם כל, שאלות של דעת תורה בענייני פיקוח נפש לא מפנים לרב נויבר שלי. את זה מפנים לגדולי הפוסקים, זה לא שאלה ששואלים אותי. דבר שני, מה פירוש להרוג סתם? גם נמלה לא צריך להרוג סתם, אלא אם כן היא מפריעה ומטרידה. מה פירוש להרוג סתם? גם קין הרג את הבל סתם. אני לא מבין איזה הווה אמינה של השאלה הזאת.
לא, חפים פשע שהורגים, זה לא...
אני מתייחס לשאלתך הראשונה. התחלת ושאלת אם מותר להרוג גוי סתם. השאלה היא מקוממת. מה פתאום שיהיה מותר להרוג סתם? עכשיו...
באיזה עבירה זה נכלל?
בעבירה של רצח, בעבירה של שופך דם האדם באדם דמו יישפך. שזה מה עוד לפני מתן תורה. ואני שואל אותך שאלה אחרת. מה זה נקרא באיזה עבירה זה נכלל? השכל הישר הוא שום דבר?
לא, בסדר. אני לא רגע רבים, שואל אבל.
זה בסדר, אני אומר ואני עניתי רק, עניתי בצורה חריפה כדי לחדד את התשובה. עכשיו, מה זה נקרא חפים מפשע? אני לא יודע מה זה הקש בגג, אני לא יודע כמה יהודים כתוצאה מזה, או מה זה, איך אנחנו מתייחסים לזה שאנשים מנצלים את בני עמם כדי לשחות מהרחמנות היהודית, או מהלחץ הבינלאומי על הרחמנות היהודית, תגובות לא ענייניות מבחינה צבאית, כדי שכתוצאה מזה בסופו של דבר נרצחים 1,400 אנשים. השיקולים צריכים להיות שיקולים באמת באמת עדינים, אבל גם צבאיים.
אוקיי,
בסדר,
תודה.
כל טוב. ערב טוב. אחרי ההפסקה אנחנו ממשיכים.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב.
שלום וברכה הרב.
שלום שלום.
קודם כל תודה רבה על התוכנית, אנחנו ממש נהנים כל שבוע.
ברוכים תהיו.
רציתי לשאול בהקשר לנושא של היחס בין בחורי ישיבות, האברכים שעוסקים בתורה לבין החיילים, שמתמודדים עם כל הזהירות, רק אני רוצה להבין, החייל בקרב מוסר את נפשו במסירות נפש של ממש, הוא מרגיש שחס וחלילה החיים שלו תלויים ממש כחוט השערה, הוא מחרף נפשו בשביל לשמור על עם ישראל. בחור ישיבה או אברך כולל שלומדים תורה, אני רוצה לשאול האם זה רק בחור שמרגיש, או אברך שמרגיש שכל דקה שהוא לומד תורה, זה ממש פיקוח נפש, ואם רגע הוא מרים את העיניים מהגמרה, הוא מספסס את עם ישראל, או שהוא פחות שומר על עם ישראל, תורה כזאת באמת יכולה להגיע לכאורה כמו חייל, או אפילו יותר. אבל בחור שישיבה, או אברך שלומד, זה יכול לצאת לשמוע איזה חדשות, או לשתות כוס קפה, או שהוא לא מרגיש מסירות נפש, שהוא מחרף נפשו שכל שנייה שלו בלימוד תורה, זה ממש גדר של פיקוח נפש. האם זה גם שומר על עם ישראל כמו אותו חייל שמוסר את נפשו?
אני אענה מהסוף להתחלה, והשאלה מרגיזה אותי, אני מודיע כן, ולכן אני אענה בחריפות, לא אישית כלפיך כמובן. אני יודע שהשאלה הזו מתעוררת, ואני בטוח שאתה לא התכוונת, אבל אני אענה בחריפות רבה. צריך להבין דבר אחד. אף אחד לא בא לפרופסור, לפיזיקאים, לתת להם עצה איך לבנות, איך לעשות דברים שקשורים לפיזיקה, כשהפרופסור לפיזיקה עומד מלמעלה ונותן הוראות. אף אחד לא בא לרופאים ונותן להם עצות איך צריך לרפא, כשהפרופסור לרפואה עומד על גביהם ונותן להם הוראות. רק לבחורי ישיבות יש עצות, ואף אחד לא סומך על גדולי התורה שהם יודעים מה שהם עושים. הרי גדולי התורה יודעים גם כן מה זה עם ישראל ומה זה כלל ישראל ומה זה לימוד תורה. והם יודעים מה צריך להיות כדי ללמוד תורה. ובשביל ללמוד תורה צריך גם כן לנשום, וצריך גם כן לאכול, ואת הכמות של לימוד תורה שכל אחד צריך ללמוד, לא אני יודע, וודאי לא הרבה מהשואלים בחוץ שמדברים על אילויים ועל ריקון הבריכה, כמו שדיבר אחד פעם, יודעים, אבל הם עד כדי כך פרימיטיביים, הם עד כדי כך לא לעניין, שהם מבינים שהם יכולים לתת עצות בנושאים שהם לא מבינים בהם כלום. ועל זה מה שאומר דוד המלך, איש בער לא ידע, וכסיל לא יבין את זאת. הבער לא יודע באופן כללי, הכסיל רק את זה הוא לא מבין. ולכן אני לא נותן עצות לראשי ישיבות איך לנווט את הכוח האדם שברשותם, ואיזה כללים לתת להם. אני אגיד לי עוד יותר. באחת המלחמות, היה, אני חושב שזה מלחמת יום הכיפורים, הייתה נטייה אצל חלק מראשי ישיבות לבטל את בין הזמנים. הרב שח התנגד אז. הרב שח התנגד. כי הוא אמר, אם צריך לבטל את בין הזמנים, פרוש דבר שבין הזמנים לא נחוץ ללימוד תורה, צריך לבטל אותו תמיד. ואם יש בין הזמנים, פרוש דבר שבין הזמנים נחוץ כדי שילמדו יותר טוב תורה. וכשביטלו את בין הזמנים בסוף, לא על דעתו, לא כמו שהוא המליץ, אז הוא אמר אחר כך שזה בא לידי ביטוי לקראת סוף הזמן, איך שהבחורים המשיכו ולמדו. א', ב', כל הניסיון הזה להשוות בחורי ישיבה לחיילים שנמצאים בחיילים קרביים, שנמצאים במקומות מסוכנים, הוא לא הוגן. אהוד ברק אמר בזמנו, הלוחם הגדול נגד בני ישיבות, הלוחם הגדול נגד כל מה שזז מבחינה דתית, ש10% מהמגויסים הם קרביים. וככל שהצבא הולך ונהיה יותר מתוחכם, אחוז הקרביים הולך ופוחת. אנשי חיל האוויר, על כל טייס, כמה צוות קרקע יש? כמה צוות קרקע יש על כל טייס? מישהו בא אליהם בטענות? מישהו בא ואומר לטבחים בבסיסים, ולא שאני משווה בחורי ישיבות לטבחים, למה אתם לא מטיסים מטוסים גם כן? מטוסים קרביים? או למה אתם לא הולכים להיות שריונאים? הרב נריה, כתב הרב משה צבי נריה, המייסד והנשיא של ישיבות בני עקיבא, היה גם תקופה חבר כנסת מטעם המבדל בזמנו, כתב מאמר על בני ישיבות בגיוסם בשנת תשכ"א, מאמר שהתפרסם בכתב עת גבילין. הוא כותב ככה, אני מקווה שאני מצטט כמעט מילה במילה, למרות שהמאמר לא לפניי ברגע זה. הוא אומר, למראה ההתלהמות על גיוס בני ישיבות נראה שפרחה מראשם של האנשים כל ההיסטוריה היהודית. הוא אומר, נכון שבשלב הזה בני הישיבות הם פחות מסתכנים מאחרים, לא מסתכנים בכלל, אבל לאורך כל ההיסטוריה הם היו בראש החץ. הרי הם הראשונים שחיפשו אותם. בגטו ורשה ישבו בני ישיבות ולמדו במרתפים ולא יצאו לעבוד ולא קיבלו פתקאות מזון, והסתכנו יום יום לילה לילה שיתפסו אותם ויהרגו אותם. ועוד ועוד ועוד. לכן אני לא משווה את בני הישיבות לא לטבחים, לא לשלמי הגדודים ולא לקרבים. אני משווה אותם לאנשי המחשבים, לאנשי האלה שמפעילים את כלי הנשק מרחוק. וזאת בדיוק ההשוואה המדויקת. אז נכון שבמסגרת תפקידם הם לא מסתכנים, אבל כל ההשוואה הזאת זו דמגוגיה שהיא זמורת זר בגנינו. ואם אדם רוצה לשאול את השאלה הזאת לא בצורה דמגוגית, קודם שישאל אותה על כל אלה שהם לא קרביים בכל החילות כולם. עכשיו, כשאתה בא ואומר, האם בחורי ישיבות צריכים לא לנשום ורק ללמוד ללמוד? התשובה היא שבסוף הם לא ילמדו. הרי בדיוק באותה מידה, כמו שהחפץ חיים כותב שבחורים צריכים ללכת לישון בזמן, כי אחרת, הרי מה זה נקרא מתמיד, אומר החפץ חיים? מתמיד זה לא אדם שמגיע לישיבה ויומיים יושב ולומד 19 שעות ביום, וביום הרביעי הוא מתמוטט ולא לומד אפילו שעה אחת. מתמיד זה זה שאוכל בזמן, הולך לישון בזמן, ואז הלימוד שלו הוא איכותי. מה שכן הייתי מצפה מבחורי הישיבות, ואני מניח שהם כאלה, שגם עכשיו וגם תמיד, הרי גם בזמן שאין מלחמה, יש עוד הרבה מאוד דברים של לימוד תורה שומר ומגן עליהם, הרי הוא מושך את ההשפעה מלמעלה, כמו שאמרנו, שיקחו באחריות מקסימלית את התפקיד שמוטל עליהם, ויעשו את המקסימום שצריך כדי ללמוד ביסודיות וברמה גבוהה, כמו שיקרנו מהדרך השם, ואם בשביל זה צריך ללכת לנוח בצהריים, שינוחו בצהריים, ואם בשביל זה הם צריכים לצאת לכמה ימים להתעברר, שילכו לכמה ימים להתעברר, ואם בשביל זה מפעם לפעמים צריכים לשבת ולשיר, שישבו וישירו. תודה רבה. בסדר? ערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
תודה רבה על התוכנית הנפלאה, ודרך אגב, מה שאמר הרב עכשיו, אני הרבה פעמים ששאלו אותי מה זה, אני אמרתי שאני משדר בגלי צהל. הם בגלי צהל הולכים לבלבלים את המוח, אני גם, להבדיל,
אז זה בדיוק מה שרציתי לא להגיד. זה בדיוק מה שרציתי לא להגיד. כי חס ושלום להשוות אותם לאלה שמשדרים, למשתמטים שמשדרים בגלי צהל, שאחד מהם היום הוא ראש האופוזיציה, חס ושלום להשוות אותם להם זה. אני משווה אותם לאנשי המחשבים, שמפעילים את המערכת מרחוק. זאת השוואה מדויקת.
אוקיי, תודה רבה. עכשיו, רציתי לשאול את הרב, אני יוצא לי לפעמים מפגשים כאילו לנסוע עם אנשים רחוקים. השאלה שהיא כאילו איך בוא נגיד איזה 10 דקות של שיחה, אני יכול כאילו לגרות אותם במקום שהוא נוסע ברכב לשמוע רדיו שסתם לא יודע מה עושים שם, לשכנע אותו שישמע איזה הרצאה, משהו עם תוכן, אפילו כאילו, אני לפעמים אני מנסה להגיד, אפילו אל תשמע עכשיו משהו בנושא יהדות, אבל תשמע משהו עם תוכן, כי ברדיו אין משהו עם תוכן.
אני אף פעם לא עושה דברים כאלה. כי רוב הסיכויים שאני אטריד אותו, ואני רק ארחיק אותו. אני אף פעם לא, גם בהלכות אבלות יש כלל, שעד שהאבל לא פותח, לא מדברים. עד שאני לא מזהה מישהו שבאמת מעוניין, אני לא מדבר. היום נסעתי במונית, ונהג המונית, בחור שנראה לגמרי לא דתי, שומע כל המוזיקה. אמרתי לו, אני פעם ראשונה עולה על מונית, ואני רואה ששומעים כל המוזיקה. הוא צחק. והוא התחיל לברך, והוא התחיל לומר פסוקים. עם זה אפשר לדבר. טוב, אנחנו צריכים כעת לצאת לעוד הפסקה של חדשות, ואחרי החדשות אנחנו נמשיכים.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי.